כן, אנחנו היינו פרק א', באמצעו בערך, משהו כזה, על כוכך אתה נוצר ועל כוכך אתה נולד, כי אין הנשמה אוהב את העולם הזה כלל, אלא עד רבה מואסת בו, אם כן ודאי לא היה בורא הבורא יתברך בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה, אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כלומר אחרי ההנחה הזו שהאדם נברא למען או למטרה נשגבת יותר מאשר עולם הזה, רק לסמך הנחה זו אפשר להבין מה עושה פה הנשמה. היא נועדה כדי להרים את האדם לאותה התכלית. יש לה מה לעשות כאן. היא לא מובטלת בעולם כזה. בעולם כזה שמטרתו ועניינו זה לרומם את האדם במדרגה גבוהה, מה שנקרא, לגרום לקדושת החיים, יש לה נשמה מה לחפש כאן. בהחלט היא לא מובטלת, היא לא יושבת בחיבוק ידיים. כל כוחה הפנימי יכול, לא כל כוחה, לא יודע איך לקרוא לזה, רוב כוחה, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אבל ודאי וודאי שהתוכן הפנימי של הנשמה יש לו במה להתבטא בעולם שנועד להתקדשות. עולם שנועד להתקדשות, כל רגע ורגע יש לנשמה במה להראות את כוחה המיוחד, האופייני לה. כן. רק נחזור ונאמר שברגע שאדם לא מניח את הנחת היסוד הזו, שהוא חי כאן למטרה נשגבת, תרף ומיד, הוא סופג בתחושתו, והרגשותיו, הוא סופג את תחושת האכזבה של הנשמה. נשמתו מאוכזבת, כן, מזה שלמעשה היא נמצאת פה לחינם. כן? אותה תחושה של אכזבה, האדם סופג בקרבו, כן, בצורה של הרגשת ריקנות, תסכול, כן, חוסר משמעות לחיים, כל הביטויים האלו שאנחנו רגילים להשתמש בהם, הם תוצר לוואי מיידי, עצבות, תוצר לוואי מיידי של הרגשת האכזבה של הנשמה, שלמעשה לא מעסיקים אותה בשום דבר משמעותי כאן בעולם הזה, מניחים אותה בצד, והחיים מתנהלים על פי פקודתו, או פקודתם של כוחות נמוכים יותר, כן? אנחנו סופגים את זה בתחושות מאוד לא נעימות, שמלווים אותנו ימים, שעות, חודשים, שנים לפעמים. זה כמובן ייסורים מאוד מאוד לא פשוטים, שאי אפשר, החיים לא יכולים להתמיד בצורה כזו. לכן, הנה, מוצא לנו כאן הסתכלות חדשה על חיינו, בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא, ועל כן, בשביל זה, למען זה, ניתנה בו נשמה זאת. כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל שכר במקומו וזמנו. הנה פה כבר, כן, כמו שאמרנו, כן, פה כבר הוא מודיע לנו מהי כוחה של הנשמה באמת. בה או לה ראוי לעבוד, לה מתאים מצד התוכן הפנימי שלה, ראוי לה לעבוד. כוחה זה כוח העיבוד, כן, ללכת לעיבוד. רק מי שהולך לעיבוד לא הולך לעיבוד, כן? אז אנחנו הולכים לעיבוד. לא ראוי לעבוד ולעבד את החיים הגשמיים, את החיים הנמוכים. לעבד, הכוונה היא לעשות אותם זקים יותר, כמו שמאבדים אור. האור הוא גס, על ידי שמאבדים אותו, אנחנו הופכים אותו ליותר, כן, רך ומוכן למלאכה. אז העיבוד זה לקחת את המרירות של העולם הזה, כן, ולהפוך אותו לקדושה. העולם הזה הוא מאוד מריר, מאוד קליפתי, כן, יש בו, כן, הרבה אלמנטים חומרניים שצריכים הרבה עיבוד וזיקוך. זה תפקידה של הנשמה. היא מזכחת, מזככת. כן? אנחנו רואים, זה העבודה שאנחנו עושים יום-יום, משתדלים לפחות, אנחנו מזכחים רגשות, מזכחים תאבות, יצרים, כן? יש בנו הרבה כוחות חיים לא מעובדים, ואנחנו באמצעות מבט יותר אצילי, מחשבות יותר אציליות, אנחנו קושרים את הכוחות האלה למגמות יותר טהורות, והכוחות הולכים ומזדקחים. כוחות שרק אתמול שימשו לדברים חומרניים וגסים, היום משמשים אותנו למטרות יותר נעלות, ברוך השם. כן? זה פעולת העיבוד שנעשית בחיי היום-יום. כן? ההתפרטות של האידיאל של כן, העיבוד, ההתפרטות המעשית, היומיומית. כן.
הרב, במידה מסוימת, בעצם זה שהנשמה דורשת עומק,
דומיות, שניזונה
מכוחות אחרים, ניזונה מכוחות? שניזונה מכוחות אחרים, כוחות שהם לא כוחות, שהם לא דברים של עומק, פנימיות, דברים שהם לא האמת המוחלטת. היא עדיין אבל מקבלת סוג של סיפוק מסוים. אז זה שהכוחות האלו עדיין קוראים לה סיפוק.
לא, זה לא היא מקבלת הסיפוק. זה לא היא מקבלת הסיפוק.
תראה.
כלומר, אתה שואל, קודם כל נחזור על השאלה, כדי שנבין, יבינו את ההקשר, בתשובה גם. אתה אומר, מצד אחד אנחנו אומרים שהנפש לא תמלא, כאשר האדם חי חיים, כן? חומרניים, או חיים שהם באמת לא למטרה, כן? או לא למגמה של התקדשות. מצד אחד אנחנו רואים שהנפש לא תמלא, והדבר משודר ומורגש בנפשנו כעצבות, מרירות, תסכול, תחושה של ריקנות, אובדן דרך וכן הלאה. אבל אתה אומר, מצד שני, אנחנו רואים שכאשר האדם מקבל סיפוקים בעולם הזה, אנחנו רואים שיש לו שמחה. אז אתה גוזר מזה, או אתה מסיק, או אתה מניח, שהשמחה הזו של מי? של הנשמה. אז רואים שהנשמה שמחה בכל אופן בדברים של מה בכך. או דברים שהם חלקיים וחסרים. נו, אז מה קורה פה? שתחליט הנשמה. האם מרוצה או לא מרוצה? זו השאלה שלך. ואנחנו אומרים שבאמת השמחה הזו היא לא שמחת הנשמה. היא לא שמחת הנשמה. היא בעצם הסיפוק. ונקרא לזה כך, קודם כל נבוא ונאמר, כל שמחה, כל הנאה, כל תחושת עונג, היא בעצם תוצאה של סיפוק. אין עונג בלי סיפוק. אין דבר כזה. כן? כל עונג הוא כרוך בסיפוק של צורך מסוים. פשוט. עכשיו, שאני מרגיש שמחה, אני צריך לבדוק מי בא לידי סיפוק. מי בא לידי סיפוק? האם הנשמה בא לידי סיפוק? או שבאמת הגוף בא לידי סיפוק? יש בי יצרים, יש בי צרכים ורצונות פיזיים, שגם הם, גם הם, בוא נאמר, יש להם צורך. והצורך הזה, ברגע שהוא מתמלא, בלי קשר, אם זה לשם שמיים או לא. כי בעולם הזה, אפשר שנרגיש את הצרכים הפיזיים כמנותקים מהצרכים הנשמתיים. אדם יכול להרגיש רעב גדול, כן? או תחושה של תאווה לאכילה. וזה הצורך הפיזי נטו. יכול להרגיש את זה כצורך פיזי נטו. למרות שבסופו של דבר מי רעב באמת, הנשמה רעבה ונשמת, ורעב הנשמתי הוא בעצם מתלבש ברעב הפיזי. זה נכון. מצד האמת זה ככה. שאדם רוצה לאכול, לא הגוף רעב, הנשמה רעבה. זה ההבנה הנעלית. שאדם ניגש לצלחת, הוא צריך לדעת שבעצם מי שרעב כאן זו הנשמה. כן? הרעב הנשמתי... הוא מתמלא על ידי פעולת האכילה. כלומר, כשאני אוכל, אז אני אוכל. על ידי שאני אוכל, אני יכול להתקרב לבורא יותר, אני חזק יותר, אני יכול לקיים מצווה וכן הלאה. הנשמה, הרעב שלה, הוא מעורר רעב פיזי. לפעמים, כדי שהאכילה הפיזית היא תהיה אמצעי לקיום מצווה, ולפעמים הרעב הפיזי הוא מורגש בעוצמה, כן? הוא מורגש בעוצמה כתחליף לרעב נשמתי. ככה אדם מפרש את זה. אבל לעולם כל צורך פיזי הוא בעצם שידור מן הנשמה. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לדבר השם. דיברנו זה קצת, אמרנו, כאשר אדם, כן? כאשר אדם אומר שהוא רעב ללחם, אל תאמינו לו, יכול להיות שהוא רעב ללחם, אבל למעשה הוא רעב לחיות. הוא רעב לחיות את החיים, לא בגלל שבחיים אוכלים לחם, לא בגלל שהחיים זה סיפוק של תאוות גשמיות. הוא רעב למשמעות. מכיוון שהוא לא מזהה את המשמעות, לכן הוא הולך לחפש לתחליפים בצורת מילואים פיזיים. לכן אנחנו צריכים לבדוק. כאשר אנחנו מתענגים, כאשר יש לנו סיפוק מסוים, אנחנו צריכים לראות מהו מוקד הסיפוק. האם הוא סיפוק מזה שהגוף מילא את צרכיו בלבד, ובזה זה מתחיל ונגמר, לפי התודעה הנמוכה שלי? או האם העונג הוא מזה שהבאתי לידי סיפוק? אמנם צורך פיזי, אבל בזה נתאפשר לי למלות צורך נפשי. זו הבדיקה. והאמת חייבת לאמר. הרבה פעמים אנחנו מנתקים בין שני הצרכים האלו. כלומר, פעמים רבות האדם מסתפק בסיפוק הפיזי, ולא מחפש את ההמשך, לא מחפש את התכלית שלו, לא יודע ולא מחפש, ולא רואה את התכלית היותר גבוהה. במצב כזה הנשמה לא שמחה. הניתוק שאנחנו עושים בין מילוי צורך פיזי למילוי צורך נשמתי, הניתוק הזה גורם לסיפוקים נמוכים שהנשמה לא שמחה בהם. לא שמחה. לא רק שהיא לא שמחה בהם, אלא היא קוראת אפילו תיגר על האדם. מה זאת אומרת היא קוראת תיגר על האדם? היא הופכת את העונג שלו לנגע. ככל שהיא יותר מתענג, עינוג מנותק, הנשמה מייסרת אותו על פניו, ואחרי זה הוא ירגיש חסרון כפול ומכופל. אז זה אמרו חז"ל, יש לו מנה, רוצה 200. עצם הרצון ל-200, מה זה בעצם אומר? שאם השאיפה שלך היא לחומר, לא תוכל ליהנות אף פעם. אם המאה שקלים שקיבלת שימשו לך לצרכים רוחניים, אני לא אומר שלא תרצה 200, אבל תוכל ליהנות גם מהמאה. כי אם 100 שקלים פרטת אותם לצדקה, לדוגמה, ונתת מהם בכל יום 10 אגורות או חצי שקל לעני אגון, המאה שקלים האלו יסב לך עונג עצום, והסיבה שתרצה עוד 100 זה כדי לחזור על המעשה הזה. אבל זה לא שהמאה הראשונים יהיו חסרי משמעות בחינתך, ותרגיש כאילו מעולם לא קיבלת אותם ולא התענגת. לא, המאה הראשונים בנו בניין עמוק של סיפוק רוחני. זה משהו אחר לגמרי. מה שאין כן בסיפוקים ועונגים מנותקים, לא תזכה להנות גם מהמאה. זה אחת ההשלכות. זה אחת ההשלכות, כן? שיש באמת לעונג מנותק. צריך לשים לב לדבר הזה. בכל אופן, לענייננו בקיצור, בהחלט אפשר לומר, שלא תמיד הנשמה היא נהנית מעונג, ויש להבחין על פי ההבחנה הזו שאמרנו כעת. כן. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם, שהכל נהיה נורא.
במידה מסוימת אפשר להגיד שכל באמת סיפוק חומרי שיש לנו, אדם שקנה לעצמו מכונית חדשה, איפשהו, כי הוא לא יכול לספק את עצמו באיזה צורך כאילו רוחני שהוא לא
יכול
לספק את עצמו,
כן.
והוא בעצם סיפק את זה.
הוא רוצה להתחדש. במקום להתחדש ברוח, הוא מתחדש בחומר. הוא רוצה להתחדש. אין שום ספק. האדם הזה הוא אדם רציני. אדם שמתחדש בחומריות, זה אדם שהוא מחפש להתחדש. אמרנו את זה קצת במליצה, בשם הרב רב שלוימה קרליבך. הוא אומר סיפרתי לך את זה, אני חושב, הרצל. כן. הוא אומר שם, הוא כותב בספרו, כן, למען החי וראי, יש שם, הנה ימים באים, כך הוא כותב שם במאמר שלו. הוא אומר שאם אדם שואל אותך מה השעה ברחוב, תדע לך שלא, מה שחסר לו זה לא לדעת שעכשיו זה 4:15, אלא רוצה להגיד לך מה אני עושה עם הזמן שלי. אולי הוא עושה עם הזמן שלי. זה כל כך יפה וחזק, זה נשמע מליצי, אבל זה עמוק. או אם הוא שואל אותך, תסלח לי, איפה זה מספר 24 ברחוב הזה? אז זה לא שהוא לא יכול להסתכל בעצמו, קצת יפקח את העיניים. אבל הוא פשוט רוצה להגיד לך שהוא כבר לא יודע לאן הולכים. כן, פשוט, הוא שכח את הדרך. פשוט. אז זה מה שמקופל באמירה הבנאלית הזו, בשאלת טעם כביכול. אבל מסתתר בפנים, לא רעב ללחם, כן, אלא באמת לדבר השם. הוא מחפש לטיפה, הוא מחפש תשומת לב. הוא מביא שם עוד דוגמה אחת מילד שחוזר מהגן ומהכיתה, והוא אומר לאמא שלו, אמא, אני רוצה משהו מתוק. אז האמא לא מבינה באמת מה הוא רוצה בעומק, אז היא נותנת לו חמאת בוטנים על לחם. אבל היא בעצם מפסידה להמתיק לו את החיים באמת. מה הוא מחפש? מה הוא רוצה? הוא רוצה חיבוק ולטיפה. כי מי יודע מה עבר עליו במשך היום, בכיתה או בגן? מי יודע? אז סוף סוף הוא מגיע הביתה. יש לו פה אמא, שהוא יכול לצפות ממנה באמת לאהבת חינם, לקבלה ולא תנאי. ופה היא נותנת לו שוב את הבוטנים ואת הלחם, כאילו זה ימתיק לו את החיים. אז הרב שלמה אומר שזה באמת מסכנה האמא הזו, היא לא מבינה דבר על חינוך. היא פשוט מפספסת הזדמנות לא רגילה להמתיק לו את החיים. כן, זה מה שהוא רוצה. כן, באמת, כן, זו הסתכלות מאוד מאוד נכונה. מה שואל אותן? או, משה, כן. יפה. טיפ לשעות לחץ, כן, רואה ש... כן, ככה, אנשים... טיפ לשעות לחץ, בבקשה. כשסביבך אנשים שונים, לאו דווקא מבית המדרש. אז מה, זה לא כל כך, כן, לא כל כך שייך אלינו. איך אנחנו נעשה את זה? כן, אני רואה ששאלות השעה מטרידות את האנשים. קשה להישאר ממוקדים בטקסט. טיפ לשעות לחץ, בבקשה, כשסביבך אנשים שונים, לאו דווקא מבית המדרש. נו, מה נעשה? כן, כן. אבל מה, אנחנו צריכים עכשיו לצאת מהלימוד. כי השאלה היא באמת איפשהו. בלי נדר. אולי. אז אולי בעזרת השם אני בלי נדר אתקשר אחרי זה. בלי נדר אתקשר. נשוחח על זה. כי זה קצת חוץ לענייננו. שאלה מאוד מאוד חשובה. אז אחרי זה בלי נדר נתקשר, נשוחח איתו. בוא נראה טיפה הלאה. כן. קהילה ראוי לעבוד, ובה יוכל לאדם לקבל שכר במקומו ובזמנו, שלא יהיה דבר נמאס אל נשמתו בעולם הזה, אלא אדרבה נאהב ונחמד ממנה, וזה פשוט. אם כן, מצאנו את הנוסחה, נוסחת הזהב, איך הנשמה לא רק שלא תמאס בעולם הזה, אלא תאהב את העולם הזה, כן? אפילו תאהב את העולם הזה כאשר יינתן לה זכות הקדימה המיוחדת, כן? שלה, אז אדרבה, יהיה פה באמת מצב של מצב של השלמה, נקרא לזה כך, שהנשמה אפילו תאהב את העולם הזה. והנה אחר שידע נתן לדוגמה עם משה רבינו שנשמתו לא רצתה לעזוב את גופו וכן הלאה. עד לפה הגענו פעם שעברה. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. פילפלי. שימו לב מה שהוא אומר כאן. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות. כלומר, תכף ומיד, תכף ומיד, כשאתה מבין למה אתה מצוי כאן. ולצורך העניין, נגיד זה באופן נוסף. ברגע שאתה רואה שבעצם בעולם הזה אתה גוף לא מעובד, זה הדבר הנמוך, התחתון, ונשמה מעבדת, ואתה רואה את הפער שביניהם, גוף לא מעובד, ובקרבך שרויה נשמה קדושה, שרצונה זה שיינתן לה הזכות והאפשרות לעבד, ברגע שאתה חש את המתח בין שני האלמנטים המרכיבים האלה, הגוף הלא מעובד והנשמה המעבדת, מה קורה בתוכך באותו רגע? כשאתה מרגיש את המתח הזה? מה? זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה חייב למצוא איזה גורם מתווך, נכון? מה יגרום, או מה ייתן את האפשרות לנשמה בכלל לדבר אל הגוף? איך היא תגיע אליו בכלל? איך היא תפנה אליו? אנחנו צריכים גורמים מתווכים בין שני הקצוות האלו. המצוות. פה מדבר על המצוות. יש עוד הרבה מתווכים בדרך, ודאי. אבל המצוות, כלומר, הנה, אחר שידענו זה, שהאדם לא נברא לתכלית העולם הזה, אלא לתכלית גבוה יותר, תכף ומיד, נבין מיד, חומר המצוות אשר עלינו. פתאום המצוות נדרשות. פתאום תפקידם מובן. כן? פתאום אני מבין את ערכם. כי השתנה תפיסת החיים שלי. אתם יודעים, הרבה פעמים דברים מסוימים, דברים דוגמה פשוטה שבפשוטות. כשאני רוצה לקנות רכב, פתאום אני רואה את כל המכוניות שנוסעות, ועל השמשה האחורית שלהם כתוב למחירה. לפני כן לא ראיתי את זה בכלל. למה לא ראיתי? לא הייתי צריך רכב. כשאני רוצה לקנות דירה, פתאום אני רואה את כל הדירות שמוצאות למחירה. טוב, אני שם לב לזה, מחירים, אזורים, גדלים, נורא מעניין אותי. כל היום משיחתי, אני משוחח על כך, ושואל חברים, מה קרה? מה השתנה מאתמול להיום? אתמול הייתה לך דירה, היום חסר לך דירה. אתמול לא עניין אותי בכלל מה חסר לך, אבל אחרי שמעתי שיעור על חסד, ופתאום התפתח והתעורר בהכרה שלי ערך החסד, פתאום אני שם לב שחסר לך משהו. פתאום זה מדבר אליי, הפנים העגומות שלך, הצורך הפיזי שלך, הצורך הרוחני שלך. משהו קרה בתוכי. הרבה דברים בעולמנו הם מיותרים. בשעה שלנו אין צורך בהם. ומדוע אין לנו צורך בהם? כי במרכז הרצון שלי, אני לא מבין את ערך העניין, ומלא לא רוצה בו. לכן זה מיותר. כל דבר שלא מתברר ערכו וחשיבותו לגבינו, מבחינתנו כאילו הוא לא קיים. כל רעיון הכפירה, בכללותה, הכפירה ככלל, כל רעיון הכפירה, על מה הוא מתבסס? תודה. על מה מתבסס רעיון הכפירה? שהאלוקות היא מיותרת לגבי. אז אני מעלים אותה, אני מתכסה ממנה ומכסה אותה ממני. זה נקרא כפירה. כפירה, לקפור דבר, זה לחסות אותו. כן? לחסות אותו. כפרת את התיבה בזפת. כך נצטווה נוח. הוא צריך לקפור את התיבה בזפת, כדי שלא ייכנסו המים. זה נקרא כפירה. כפירה זה כיסוי, זה אטימה. הכפירה היא אוטמת את הקשר ביני לבין האלוקות. למה אני אוטם את הקשר? זה לא שהאלוקות לא קיימת. ודאי שהיא קיימת. אבל היא קיימת מעבר לתודעה שלי. אני, כביכול, לא זקוק לה. אני מסתדר. זה נקרא אפיקורוס. אפיקורוס. להוציא את האלוקות מחיינו, להסתמך על חוקי הטבע בלבד. חוקי הטבע הם מספיקים. אני לא צריך את ריבונו של עולם. מה? הפיק זה להוציא. קורוס זה אלוקות. כן. הפיק קורוס. להוציא את האלוקות מחיינו. אני לא צריך את המימד האינסופי. יש בטבע די ויותר, גם בטבע הפיזי וגם בטבע המוסרי. צריך להבין שהפיקורוס הוא לא יטיף דווקא לנהנתנות וחומרנות. הוא אמר שהאדם מוצא בקרבו, בחוקיות הפיזית והרוחנית, והחוקיות הרוחנית זה כולל דרך ארץ, זה כולל את המוסר הטבעי, מצפון, מוסר כליות. הוא מוצא בקרבו די ויותר להנהיג את חייו, אם רק ירצה. די, אם רק ירצה. יש די ויותר כדי להנהיג את חייו, גם חיים שבינו לבין עצמו, להגיע לרמת סיפוק ערכית אפילו, מאוד גבוהה, לתת צדקה לעניים, לעשות מעשים טובים. הוא לא צריך, הוא לא נזקק למימד של המוסר האלוקי בכלל. הוא לא נזקק לזה. כך הם אמרו. זה הכפירה. ברגע שאני לא מבין את הצורך הקריטי, המהותי, את ההזדקקות לפנייה לשם יתברך, אני לא מבין את ערכם של המצוות. כי כל המצוות עניינם זה לקשר את המימד האלוקי, את המוסר האלוקי, את הטוב האינסופי, לקשר אותו אל חיינו. אבל תכף ומיד שאני מבין שחיי זה כדי להכניס למציאות המקומית שלי בעולם הזה, להכניס את המימד הנשמתי, עכשיו אני כבר מבין את עניינם של המצוות. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. בלי המצוות אני לא מתהלך בעולם הזה. בלי המצוות אני לא עושה צעד. בלי הלכה אני לא הולך. הליכות עולם לא. אל תקרי הליכות אלא הלכות. אני לא מציב את קרקע, את רגלי, על קרקע המציאות, מבלי שמצווה מוליכה אותי. נר לרגלי דבריך. כי אם אני אעשה צעד אחד בלי המצוות שלך, אני גוזר על עצמי חיים שטחיים, לא מעובדים. לא מעובדים. נחמד. אני מרגיש אולי אפילו עם עצמי, כן? אפילו, כן? אני מרגיש איזשהו קיום, איזו דרגה קיומית מסוימת, אפילו מוסרית. אבל אני יודע מה יהיה באחריתו של המוסר הזה כל עוד הוא נשען רק על דרך ארץ. אני יודע שהמכונית הזו תיתקע בקילומטר ה-100, בקילומטר ה-200, שם אני אפול. כי אין כוח במוסר האנושי לנצח את שורשו של יצר רע. יצר רע מתקפל ומתלבש במוסר האנושי ומשתמש במוסר האנושי כדי לרצוח, כדי לשדוד. ואנחנו מכירים את ההיסטוריה האנושית שחרתה על דגלה מוסר, וראינו לאן היא הגיעה. יצר הרע הוא אלוף. הוא יודע להתלבש בכל הטוב החלקי. אין בחינה בעולם הזה. בעולם הזה. ולו תהיה אפילו בחינה רוחנית. אבל כל עוד היא צומחת רק מקרקע העולם הזה, קרי, דרך ארץ, מוסר כליות, אין בחינה כזו שיצר הרע לא יכול להתלבש בתוכה. אתה חייב להביא בחינה גבוהה מאוד, שרק היא יכולה להכניע, הלא כדברי, כאש, נאום השם. אתה חייב להביא ממקום גבוה מאוד, טוב כזה, שיצר הרע לא יכול להתלבש בו. אדרבה, החוכמה הזו היא מפענחת, היא מבחינה, היא מגלה, היא מזהה את התחבולה היצרית, היא מצביעה עליו ואומרת, המן הרע הזה. לשאלה מי הוא זה ואיזה הוא? מי משיב? מי משיב על השאלה מי הוא זה ואיזה הוא? מי משיב שם על השאלה הזו במגילה? אסתר. הכוח הנסתר הזה, כוח התורה, הוא משיב על השאלה. אחשוורוש לא יודע מי האיש הזה. כי אחשוורוש, הוא כולו בא מהעולם הזה. לכן הוא רק שואל, מי הוא זה ואיזה הוא? הוא לא מרגיש שבתוך המלכות שלו יש את החפרפרת הזו. זה בעצם המן שזומם להפיל אותו. הוא לא יודע את הדבר הזה. כי הוא כולו מלא מחוכמה אנושית. מי יכול להשיב על השאלה מי הוא זה ואיזה הוא? רק אסתר. שהיא כולה אסתר, פנימיות ועומק. היא משיבה. המן הרע הזה. שימו לב לביטוי. המן הרע זה בלשון נסתר. המן הרע. יש איזה רע, אבל איפה הוא? הזה. היא מצביעה באצבע ויודעת להגיד, הנה הוא, זה. לא רק המן הרע, אלא גם הזה. זה אלי וענביו. שכל אחד היה מצביע באצבעו ואומר, זה אלי. הממשות, המוחשיות של האמונה, מה שנקרא אמונה חושית, זה המדרגה, מדרגת האמונה שהתגלתה גם בים סוף. לכן, כל עוד אדם לא מזרים אל תוך המציאות ולא מחיש אל תוך המציאות את העזרה הזו, את הסיירת המובחרת הזו שזה המצוות, אי אפשר להכריע את הקרב. אי אפשר להכריע את הקרב מול יצר רע. לכן, תכף ומיד שאדם יודע את היסוד הזה שהוא לא נברא בשביל העולם הזה, אלא בשביל תכלית גבוהה, תכף ומיד, בכפוף, עם ההבנה הזו, מיד חודרת אליו המודעות של ערך המצוות. והמצוות כבר לא יכולות להיות ככלי אין חפץ בו. כדבר שמונח בצד, בקרן זווית, ואין בו שימוש, לא. פותחים את מחסני החירום, מוציאים את המצוות, ואז אפשר גם להגיע למדרגה של סס אני על אמרתך, כמוצא של על רב. זה הייתה מדרגה דוד המלך. שכל חייו התבססו על תודעה גבוהה מאוד של אהבת השם ודבקות בשם יתברך, ומתוך כך כל ציווי אלוקי הוא זיהה אותו, הוא התחבר אליו באהבה. כל מקום שכביכול הוא לא מצא שם מצווה או לא זיהה את המצווה, הוא היה במצוקה פנימית עמוקה, כך אומרים חז"ל. כשהוא נכנס לבית המרחץ, פתאום הוא ראה שהוא בלי מצוות. הוא הולך להתקנות, כן? בלי, איפה המצווה? וראה את מילתו ואמר, ססה אני על אמרתך. היה לו למה להתקשר. ראה את מילתו. ססה אני על אמרתך כמוצא של על רב. תמיד הוא חיפש את הפן המצוותי בפעולה שהוא עושה. בכל דרכי חדיהו. לא ייתכן שיהיה מצב בחיי שריבונו של עולם לא מתקשר, לא מגלה את רצונו אליי. כי אם יש מצב כזה, המצב הזה חלילה הוא עלול לנמק. ונמק זה ריקבון, וריקבון מתחיל בנקודה אחת ומתפשט. על כל, כן, המהות של האדם, על כל גופו, על כל נפשו, חלילה, שלא יימצא מצב אחד בחיינו, שהוא כלוא בתוך המעגליות של העולם הזה, בבחינת אין חדש תחת השמש. לא ייתכן, ריבונו של עולם, מה רצונך בשעה הזו? מה רצונך ברגע הזה? וקרה בה כל ימי חייו, כל ימי חיינו, כל פעולה ופעולה, חייבת להימצא בה מצווה. ואם לא, הפעולה הזו חלילה עשויה להפך לביצה. הזכרנו לא פעם, ברגע שהיא מתהווה לביצה, אין בזרימה, אין בזרימה אל, ואין בזרימה מה. כן? ברגע שהמצב הזה הוא לא מונחה מאיזה ראשית, מהופעה של רצון אלוקי שמנחה אותו, ולא זורם ממילא אל, קידוש שמו יתברך, ברגע שהוא קלו במצב, כן? של זה הכל, אז הוא חייב להסריח. הוא חייב להירקב. Okay. זה המסקנה שיוצאת מתוך ההבנה הזו. נבין מיד חומר המצוות. כן.
הרב דני, הרב דני, אביא פעם שם אחר, שארץ ישראל מחנכת אותנו, שאפשר לראות שים המלח וכנרת.
זה לא רב, זה ביטוי של אחד מחכמי אומות העולם. כן. אחד מחכמי אומת העולם. לא זוכר את שמו כרגע, כך הוא אמר, ים כנרת וים המלח. כן, ים כנרת הוא ממשיך את המים אל הירדן, משם לים המלח. כן, לכן יש בו חיים. ים המלח הוא רק מקבל ולא נותן עלה. לכן הוא ים המלח. אבל שאנחנו יודעים שים המלח, ברוך השם, כלכלת ישראל מתבססת בחלק גדול ממנה על מפעלי ים המלח.
יהודים יכולים
להפוך. יהודים יכולים להפוך את המוות לחיים. כן, נכון. נכון, נכון. כן. כן, נכון. אז נראה. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. שימו לב, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר עבודה אשר בידינו. מהם שתי הדברים שמדובר עליהם כאן? ואם לא נדגיש את זה עכשיו, לא נוכל לעשות שימוש של ממש במה שלמדנו עכשיו. חומר המצוות, שתי דברים נבין מיד. קודם כל, חומר המצוות אשר בידינו, לצורך העניין ניתן משל, כאשר אני רוצה לעבור מרחק של 2,000 קילומטר, עם הרגל קשה לי. מסע של 2,000 קילומטר, קשה. יש לי דבר חשוב לעשות שם, כן? אחרי 2,000 קילומטר. יש שם איזה חולה מסוכן ואני הרופא. עכשיו אני צריך לעבור את כל 2,000 קילומטר. מה אני אבין מיד? כמה חשוב המכונית הזו שעומדת כאן ומוכנה לרשותי. כי איתה אני יכול לעבור את 2,000 קילומטר. זה שלב ראשון. קודם אני אבין את ערך המכונית מצד עצמה, את האפשרויות שגלומות בה, כן? לביצוע המטרה שלי. אבל תרף ומיד אני צריך לבוא ללימוד נוסף. מהו? את האחריות שיש לי על הפעלתה. לא מספיק לדעת הערך שיש בה. אז יש F-16E, אז מה? אבל אני יודע לטוס. ודאי שאני מבין מיד את ערך המטוס כאשר אני מבין שאני צריך להקוד בחיזבאללה. אבל אם אני לא יודע להטיס אותו, מה זה יעזור? אז יש את חומר המצוות אשר עלינו, שזה הערך העצמי של המצווה, שזה הרבה יותר מ-F-16E, הרבה יותר. זה מטוס על מאוד רציני, שאיתו אפשר להפציץ את המוצבים של החיזבאללה, אפילו אם נמצאים בעומק של 1,000 קילומטר מתחת לקרקע. זה לא איזה פצצות שמגרדות את השכבה החיצונית של הבונקר, זה משהו הרבה יותר מזה. אז קודם כל, אני מבין את חומר המצוות, שכל מצווה מקפלת בתוכה קדושה נוראה. כל מצווה יש בתוכה רצון השם יתברך, זה מה שמקופל בתוך המצווה, במסווה של פעולה מעשית, שכאשר אנחנו מקיימים אותה כהלכתה, ובכוונה מתאימה, בשילוב ובמיזוג של שני הדברים, כוונה, הרי אני בא לקיים מצוות הבורא שאמר כך וכך, ובקיום ההלכתי המדוקדק, למדרגותיהם, כל אחד לפי מדרגתו, כך כוונתו, וכך קיומו ההלכתי, אבל ככל שמתמזגים בקיום המצווה, שני הדברים גם יחד, אני מוציא מן הכוח אל הפועל את התועלת שגנוזה ב-F-16E. אני יכול להיות טייס של 20% מיצוי היכולות של המטוס, כמו שבדרך כלל אני משתמש במכשירים האלקטרונים שיש לי, אני מצליח להגיע ל-20% בדרך כלל, אין לי סבלנות ללמוד את כל מה שהמכשיר הזה תומן בחובו. אבל יש כאלה שמשתמשים ב-70%, יש כאלה 80%, יש כאלה שמודים שלמרות שהם מאוד מאוד מקצועיים, הם עוד לא הצליחו למצות 70% מהתוכנה המסוימת הזו והזו. יש בזה אפשרויות גדולות, יש בו איזה גאוני עולם ובנו את התוכנה הזו. הם עוד לא הגיעו למיצוי של 100%. לא הגיעו. שמעתי כמה כאלה מומחים גדולים שאמרו שלא הצליחו עדיין להגיע למיצוי מלא של התוכנה המסוימת הזו. כן? כך אמר לי איזה חבר, באיזה חברת מחשבים, הייטק. כן? והוא גאון, מה זה גאון? גאון זה לא מילה. שאלתי אותו, כמה הצלחת להגיע למצות מתוך התוכנה הזו של איזו דחיסת וידאו, בתמונות? כמה? הוא אומר לי, הגעתי ל-85%. גאון, חבל על הזמן. 85%. זו תוכנה שישבו לגדולי עולם, הוציאו אותה במשך שנים, פיתחו אותה. 85%. אבל זה כבר מקנה לו תואר מאוד גדול בחברה הזו, ורווחים עצומים במשכורת שלו, וראש צוות, ממש שאתם לא רוצים. אבל עדיין 85%. אז יש לנו שתי דברים. שאנחנו אם כן, קודם כל, דורכים על הקרקע של ההכרה המופלאה הזו, שאנחנו נבראנו למטרה עליונה, תרף ומיד אנחנו מחפשים את המתווך, את הכלי, את המכשיר שיאפשר לנשמה, לעבד, כי לא ראוי לעבוד מהמצווה. אם כן, וכאשר אנחנו מגיעים לגילוי המפתיע של מציאות המצוות, אנחנו תרף ומיד צריכים ללמוד שני דברים. אחד, ערך המצווה מצד עצמה, היכולות שמקופלות בה, זה לימוד בפני עצמו, שמבאר, מסביר ומעמיק להבין את ערכם של מצוות, ולאחר מכן, להכשיר את עצמנו ולהתכונן לקראת ביצוע וקיום המצווה. אלו שני הדברים. כאשר נגיע לרמת מיצוי גבוהה של שני התובנות האלו, ערכם של המצוות וחובת או דרכי קיומן, אז אנחנו מאפשרים למגמה הנפלאה של העיבוד להתרחש בשטח. כן. כן. יש שאלה על המהלך הזה?
כן. כמו שעצם מדבריך זה שקודם כל צריך להבין את מהות המצווה ורק לאחר מכן לבצע אותו, לבצע אותו ואחר כך להבין
את זה. מסתבר שאם נבין קודם כל את ההבנה הזו של תפקידנו בעולם הזה, מיד נבין חומר, כאן הוא מבטיח לנו שמיד נבין חומר המצוות. מיד צצה בנו איזושהי הכרה, וואי, מצוות. זאת אומרת, זה משהו שצומח ספונטנית מתוך הנפש. זוכים בו, הייתי אומר, לפי לשונו, בבקשיש, בקשיש. כלומר, שאתה מבין למה אתה חי פה, תרף ומיד אתה מקבל בונוס. מה הבונוס? חומר המצוות. כן? צץ בך איזו הכרה שאפילו אתה לא מבין מאיפה היא צמחה. לא התעסקת בה כלימוד בפני עצמו. אז כמו שאומרים, שהזהירות מביאה לידי זריזות. היא מביאה לידי, לא עבדתי על הזריזות בכלל. אבל מסתבר שכאשר אתה עובד על הזהירות, עובד עליה בצורה ממוקדת, בכוונה תחילה, לאט לאט מתוך העבודה על הזהירות, הולכת וצצה הזריזות. עד כדי כך שאפילו אתה אמור לשאול ולהתפלא, מי ילד לי את אלה? מאיפה צצה הזריזות פתאום? אני לא כיוונתי בכלל לזריזות. עבדתי על זהירות. אבל אתה לא מבין שזה כרוך זה בזה? אתה לא מבין שזה מוליד את זה? אתה לא מבין שמצווה גוררת מצווה. אתה עוסק במצווה אחת, והיא מולידה לך מצווה אחרת. אז בשלב הראשון, באופן ספונטני, צצה ההכרה שקרויה בלשון הרמח"ל. קרויה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ויקר העבודה אשר בידינו. העבודה זה בעצם הפעולה הבכירית שאני צריך לעשות, כן, בדרכי אל המצווה. בדרכי לקיימה. לעלות על המטוס, אחרי שהבנתי באופן כללי, אוי, כמה המטוס הזה נפלא. עכשיו אני צריך לעלות עליו, להתחיל ללמוד מה זה הכפתור הזה, מה זה הכפתור הזה, זה עוד פעולה. אבל באופן מיידי, צצה ההכרה של ערך המטוס, וחובתי ללמוד את פעולותיו. מכאן ואילך יש עוד הרבה עבודה, שזה כבר לא אוטומטי. זה עבודה מאומצת, יומיומית, אבל את ההתחלה, את ההתעוררות הראשונית, אני זוכה לה, ולו בגלל הבירור הראשוני שעשיתי, מה אני עושה כאן בעולם הזה. זה גם, אני חושב שזה בשורה טובה, זה משמח. לדעת שמקבלים את זה ממש בקשיש, כן?
אבל אם אדם באמת נמצא בתוך מצב שהוא בצורה תמידית, פשוט לא יכול... רואים שם אנשים שפשוט חיים שלמים, שם תמיד מרגישים רגשת ריקנות, כי אף פעם לא מעלים לצורך אנשים. ממשיכים לחיות ככה. יש להם משהו שמספק את המעטה החיצוני של הנפש. אנשים לא מתעוררים לראות את זה?
מצליחים חיים שלמים ככה? אתה שואל, זאת אומרת, אנחנו בעצם חוזרים לשאלה הקודמת, רק קצת יותר מחזקים אותה, כן? שאלה הקודמת שאלת. כלומר, אנחנו רואים בכל זאת אנשים, אנשים שחיים את חייהם בצורה, איך אמרת? בצורה פחות או יותר שלמה, פחות או יותר שלמה, ולא מרגישים את הריקנות, ככה אתה אמרת, לא מרגישים ככה את הריקנות, זה לא שהם צועקים ברחוב, אני ריק, אני ריק, אני ריק. כן? אפשר בהחלט לחשוב, להרגיש, או אפילו לומר שהם חיים חיים לא רעים. אז מה הקטע? כן? אפשר להסתדר, הנה, אפשר להסתדר. ככה אתה אומר, אפשר להסתדר. צריך להבין, כן? אני לוקח בחשבון שאולי, אולי, אולי, מישהו שצופה בנו, מאזין לנו, אולי קצת יחסו על מה שנאמר כעת. אבל אני אומר את מה שאני חושב בעניין הזה. בתור מישהו שבאמת ניסה לא להזדקק לתורה ומצוות. מה אני צריך את הצרות האלו, את כל הקושי הזה? זה חיים לא פשוטים להיות יהודי. אני אומר את הכל במרכאות כמובן, אבל אתם מבינים שיש בזה גם מידה של אמת, זה קשה סך הכל. זה קשה. ואני ניסיתי, הרבה פעמים. אלא מה מצאתי? מתי נשברתי עם הניסיונות האלו? שנשמתי לא אכלה את הלוקשים לא של הסיפוקים הנמוכים שדיברנו עליהם מקודם, כל זעזועי הרגש כתוצאה מאכילת מקופלת או אגוזי, שזה הסיפוקים היותר נמוכים, נכון, אני מודע לכך, אני מודע לכך, אני לא מזלזל באינטליגנציה של אנשים, כן, ודאי וודאי שלא זה מגמת החיים, אני יודע, אני יודע. אבל היא לא קנתה לא תלוקשים של זעזועי הרגש האלו. עכשיו אני קופץ מיד לצד השני של התענוגות, והיא לא קנתה אפילו, כן, את השכנועים ואת ההסברים השכליים ואת הפילוסופיות ואת כל האיזמים של שיטות כאלו ואחרות שניסו לשוות אופי שכלי אידיאליסטי לכל מיני סגנונות חיים פוליגמיים, סגנונות חיים של לדאוג לעצמי, זה לבש אופי פילוסופי. אבל הנשמה לא קנתה, אני חייב לומר, היא לא קנתה את זה. היא לא קנתה את זה. לא מצד ההסברים האישיים שלי לנשמה, ולא מצד המעמד החברתי שניסה להסביר לי שזו הדרך. באותן חברות שבהן חיינו, ושידרו בלי הרף, שידרו בלי הרף, שאפשר לחיות מבלי להזדקק ליהדות. לא שכנעתי את נשמתי. אני זוכר את אבא שלי בגיל 16, שהייתי אומר לו 16-17, למעשה הכיתורים הגדולים שלי התחילו בגיל 19-20, כן? בעיצומו של שירות הצבאי. כן? והייתי אומר לאבא שלי, אני אומר, אבא, לא יודע, אני לא מרגיש, אני לא מרגיש שהחיים שווים את עצמם, אני בסדר, יש לי את זה ויש לי את זה. אז הוא היה קצת כועס עליי, אני חייב לומר. הוא היה אומר לי, דברים כמו, כן, תראה, אתה מקבל פה הכל, ואנשים בעיר, בגילך, כן, הם היו מתים לקבל את מה שאתה מקבל, אפילו 5% מה שאתה מקבל. יש לך את הכל. יש לך אב, יש לך אם, יש לך דשא נאה, רחב ומוריק, הרי הגולן, נושיט ידך וגע בם, לא אולם של מיסים, לא יוקר מחיה, במחיצת עולמך עם שגרה. אבל הייתי אומר לו, אבא, ראה, תמוע, אבל עצוב לי נורא. ככה הייתי. הוא היה קצת כועס על האבא שלי, שיחיה. אבי מורי, היה כועס עלי קצת לדבר הזה. הוא לא הבין, מה חסר לי? ואת האמת אני אומר לך, אבא ואמא שלי לא חסר להם דבר. הם שייכים באמת לקטגוריה הזו. הקדוש ברוך הוא נתן בליבם להרגיש שלמים עם מה שיש להם. לא יודע למה, זה מפלאי ההשגחה. באמת לא חסר להם כמעט דבר. הם חיים את חייהם. לא נראה לי שבשנים, עד 120 בעזרת השם, שבשנים האלו יכול לקרוא משהו שיזעזע את התשתית השגרתית שלך, בפרט שהם אנשים טובים. אנשים באמת אנשים טובים. אנשים באמת, באמת נחמדים. ממש. אז טוב לי, נגמר הסיפור. היה להם קשה להבין מה אני כל הזמן מערער על צורת החיים שלי. מה חסר לי. אבל זו עובדה, לא הצלחתי. לאמיתו של דבר, נפשות של הדור הזה, אי אפשר לרמות ולסבן את הנשמה. ההופעה שלה היא כל כך אינטנסיבית, בבחינת כל דודי דופק. הדפיקות הן כל כך רמות, כל כך רמות, שאי אפשר להשקיט אותן בדבר. אתה מנסה לאטום את זה עם, אני יודע, עם איזה איתון כזה, ועם איזה צמר סלעים כזה, וזה לא עובד. הדפיקות, לא רק שהן נשמעות, הן לובשות אופי הרבה יותר חודרני. אז כן? שסוג כזה של דפיקה לא נשמע, מצאת כבר תחבולה כדי להתאום אותו, זה בא בצורה סילונית, בצורה של, זה סוג אחר של התרדה, זה משהו מדהים. ואז, כאשר אתה כבר, כאשר, כן? פתאום אתה שומע את זה בתור איזה קול פנימי כבר, אתה מצליח להתאום, כן? את הווקליות החיצונית, פתאום זה בא לך בתוך המוח, כמו היתוש של טיטוס. זה משהו נורא. איך שאתה לא עוקף, זה בא לך בכל מיני אופנים. כל מיני מימדים, ההרעשה הזו. אי אפשר לאטום את זה. אתה חייב לפנות לקול הזה ולשאול, מי אתה? מה אתה רוצה? אין לך ברירה, אתה חייב להתייצב מולו ולשאול אותו. פשוט לפתוח אותו בדו-שיח. ההטרדה הזו, הטרוריזם הנשמתי הזה, במרכאות, אי אפשר להתעלם ממנו. אז שפניתי אליו ושאלתי אותו מי הוא, בצורה אמיתית וכנה, בפתיחות אמיתית, את השאלה הזו שאלתי פשוט בלילה חורפי אחד, לילה חורפי אחד בבודקה בחדר השמירה של הקיבוץ. באותו לילה, לילה המהפך, שכמובן קדמו לו הרבה לילות, חודשים ושנים של בלבול, של חיפוש, באותו לילה ישבתי עם הספר אורות התשובה וקראתי בו. זה היה אך, אותו חבר שמנסה להטריד אותי כבר שנתיים, לדחוף לי כל מיני כתבי קודש ליד, נו, תקרא, תקרא, והוא נתן לי. זה לא השפיע עליי דבר, הייתי בשלבים אחרים של החיפוש, אבל באותו לילה שהתייצבתי מול הקול התורדני ושאלתי אותו סוף סוף, דבר, דבר, מה יש לך לומר? היה לי את הספר אורות התשובה ביד. זה היה עיתוי מדהים. רק היום אני מבין את העיתוי הזה. מה קרה באותו לילה? זה היה אותו הלילה שהתייצבתי באומץ ובגבורה מול הקול הזה? סילקתי את כל הקולות האחרים שיחזבו, שפצעו, פצעוני, רדדוני, הסירו בשר גופי מעליי, נמאס לי מהם. באותו יום, זה לא היה במילים, זה היה הכל בתהליכים נפשיים, לפעמים אפילו לא מודעים לעצמי. אבל זה היה הלילה שבו התרחש השינוי. אורות התשובה ביד, היה לי זמן, 6 שעות לקרוא, אז אותו חבר תורדני ששם לי את כתבי הקודש ביד, ניסה גם הלילה, אז הוא שם לי את זה ביד. טוב, נקרא את זה, נקרא את זה. זהו. 12:01 בלילה, המכוניות כבר לא נכנסות, הכל שקט ורגוע. סגרתי את הבודקה, התיישבתי, התחלתי לקרוא את הספר. מה לא יודע, אני לא יכול אפילו להסביר את זה. לא יכול להסביר. כאילו כל מילה כתובה בתוך הספר הזה, הייתה בעצם התשובה של זה שדפק בדלת. הרי שאלתי אותו, מי אתה? הוא השיב לי דרך כל משפט ומשפט באורות התשובה. זה היה המילים שלו, של אותו הלך, של אותו תורדן, של אותו מי שעומד ודופק בדלתי. זה היה התשובה שלו. והרגשתי בזה. לא יכולתי להתעלם מהבשורה. לא יכולתי להתעלם מהמסר. לא יכולתי להתעלם מהשקפת החיים של ההלך הזר הזה, שדופק ומטריד. הקשבתי לו במשך 6 שעות. סיימתי את הספר אורות התשובה כמעט, עד סופו. באותו לילה, 5:30-6. כשסיימתי לקרוא אותו, הבנתי שאני עומד לשתף מישהו חדש בחיים שלי, ואני נותן, עומד לתת לו מניות, אחוזים מאוד גבוהים, במניות של ניהול החיים. זה נקרא תשובה רוחנית. התשובה המעשית עוד הייתה רחוקה. הייתה עוד רחוקה, רחוקה. עוד עברו זמנים אחרי אותו פעם. עברו ימים, שבועות וחודשים. אבל תשובה רוחנית במעמקי האישיות, התחילה להתרחש באותו יום. כ3 חודשים לאחר מכן. רק אז התחיל תהליך יותר מעשי, מפגש נוסף, שם הדברים התגבשו יותר, שם בא הצד המצוותי, בדמות אותו חבר, חבר נוסף, כן? שם כבר הצד המצוותי התחיל להתברר יותר. אבל התהליך התחיל אז. פתחתי לפניו את הדלת, והוא התחיל לדבר. התשובה היא באה, ועל דלתי עומדת, והנני בא לפתוח לקראתה. כך אומר הרב קוק בשיר על תשובה. התשובה היא באה, על דלתי עומדת, והנני חש לפתוח לקראתה. פותחים, לאט לאט. אבל זו הייתה המסקנה האישית שלי. אני יודע, לא כל אחד מגיע למסקנה כזו. לא הרגע, לא מחר ולא מחרתיים. אבל אני מאמין שכל אחד עומד מול הדילמה הזו. מי שם נוקש בדלתי בלי הרף? ואופי הדיאלוג עם הנקישות האלה הוא משתנה מאדם לאדם. אבל אני מאמין שאי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם. כן. זהו, כל אחד עם האמת שלו. רוצים להתווכח איתנו? רוצים להגיד לנו למרות כל מה שאמרנו עכשיו? זה העניין שלך, זה לא העניין שלנו. שימשיכו להגיד. אני לא יכול להכריע בדבר הזה. כל אחד לעשות את ההכרעה בינו לבין עצמו. אני מאמין שהחוויה האישית הזו שאני אספר אותה כאן, היא מודל כלל אנושי. כל אחד חווה אותה בצורה אחרת. אז אמרנו, והנה אחר שידענו זה נבין מיד, חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה, אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. אהו. מי יכול לוותר על זה? כי הנה אלה האמצעים. אם זה האמצעי לגשר על מרחק של 2,000 קילומטר ביני לבין החולה, והחולה זה הגוף. אם 2,000 קילומטר מפרידים ביני לבין החולה, בין הנשמה לבין הגוף, איך ייתכן שאני אוכל להתעלם מהמכונית שעומדת פה לימיני? וכאילו אומרת לי, קח אותי, תפעיל אותי, תתפעל אותי. אז תגיד, איך אני יכול להתעלם? שהרי אלו הם ימצאים. המביאים אותנו לשלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. אין דרך אחרת להשיג את זה. בלעדם לא יושג כלל. וכל מחשבה ודמיון שאפשר להשתמש באמצעי אחר, תשובה לא יושג כלל. זה פתרונות דמיונים. זה פתרונות חלקיים. לא כל הנוצץ הוא זהב. זה כאילו. יש הרבה דרכים, כמו שאמרנו, הרבה איזמים למיניהם, שתפקידם זה לפתור את הבעיה מספר אחד של האדם, זו הבעיה, של הפער בין גוף ונשמה. יש כל כך הרבה סוגי פתרונות, הסובבה בשווקים, הבקשה את שאהבה נפשי. השווקים זה שוק התרבויות. שוק התרבויות שמציע לנו בלי הרף פתרונות חלקיים של גישור בין גוף ונשמה. והרב מונה, הרב קוק באורות הקודש, מונה ארבע שיטות כאלו. ובסופו של דבר, אחרי שהוא סוקר את ארבעת השיטות, ומגלה את החולשה התהומית, השורשית שבכל שיטה ושיטה, הוא מגיע לשיטתם של ישראל. ושיטתם של ישראל זה הקדושה, אשר קידשנו במצוותה. הוא מביא את השיטה הבודהיסטית, הוא מביא את השיטה המערבית חומרנית, הוא מביא את השיטה של הייאוש למחצה. לא נוכל כרגע לבאר את השיטות האלו אחת לאחת. השיטה הבודהיסטית, כן, בקיצור נמרץ, כשיטה שלמעשה מטיפה לניתוק הנשמה מן הגוף, והסתפקות בחיי גוף מינימליים, סגפניים, כאשר אין משמעות לחיי העולם הזה, אלא רק כאיזה מין בסיס ארטילאי, שבתוכו מתקיימים חיי רוח מנותקים, אבל הבטלנות היא יסוד החיים. האנרגטיות הפיזית המעשית של עשייה ויצירה בתוך החומר, היא לא רלוונטית, כי אי אפשר לקדש את החומר. רק אפשר להיות במצב של הזיה, כן? או איזה מין ניתוק בין גוף ונשמה, התעיינות באלף. זה השיטה הבודיסטית. הקוטב השני הוא התפיסה המערבית, שהיא לוקחת את כל האנרגיה הנשמתית כדי לבסס את חיי, כן, החומרנות, לבסס עד כמה שאפשר את חיי העולם הזה, אכול ושתו כי מחר נמות, כן? זה השיטה הקוטבית. יש שיטה באמצע של ייאוש למחצה, של פסיכה על שתי הסעיפים, לפעמים רוחניות, לפעמים גשמיות, כל נטייה בזמנה ובשעתה שמתגבר בכוח החומר, אני פונה לסיפוק היצרים החומריים. וכאשר מתגבר בכוח הרוח, לפתע אני פילוסוף, זה השיטה כביכול האמצעית ביניהם, והשיטה מאחדת את הכל, שיטתם של ישראל, או בלשונו של הרב, הצלת הגוף והנשמה גם יחד, על ידי מתן רשות, סמכות והובלה של הנשמה שזורמת על המציאות דרך המצוות המצוותות, המחברות בין נשמה וגוף. בלי המצוות לא יושג כלל, זה מה שאומר כאן, לא יושג כלל. אפשר לבלות עשרות שנים בפתרונות דמה, לבזבז שנים על גבי שנים, ולא להגיע לשום דבר. להסתכל על העולם, אחרי 60, 70 שנה, 80, 90, ולהגיד ריבונו של עולם, כל הפתרונות, כל היה הבל, לתכליתי לא הגעתי, וזבזתי שנים על גבי שנים. שנים על גבי שנים. רן, כן. המטרה, זאת אומרת, אותו מתח פנימי, תחושה של ריקנות, תחושה של למה אני חי, לא יושג כלל. התכלית לא יושג כלל. לא יושג כלל. לא נצליח להגיע למצב של חיבור, בין הקוטב העליון, שזה הנשמה, לבין הגוף שרחוק מן כל כך. אותו פער ימשיך להיות מונצח בתוך ההכרה האנושית, ולא יימצא הסדר הולם, שלום אמת, בין שני הכתבים האלו. החיים יתבזבזו לחינם. עד כדי כך. כן. שמש. כן, זה, אתה שואל שאלה נפלאה, חבל שזה רק בסוף השיעור, כן, שאלה, כן, אתה שואל באמת, אנחנו רואים שלימוד התורה, לימוד התורה מבחינתך זה גם קיום מצוות לכאורה. כן, קיום מצוות. לימוד התורה, זאת אומרת, איך כתוב? אם אדם רואה שיסורים באים עליו, איך כתוב שמה? ירגיז יצר טוב על יצר רע, ואם לא מצליח, אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יעסוק בתורה. אז באמת הרב מסביר את זה בעין היה, זה בדיוק, הרב מסביר בעין היה את העניין הזה של להרגיז יצר טוב על יצר רע, אבל אני חושש שאנחנו צריכים לפחות שתי הקדמות לפני, כן? לפחות הקדמה אחת לפני שאנחנו מסבירים את זה, השאלה היא מצוינת. אז אתה בעצם שואל, אז למה, כן? אם לאו יעסוק בתורה, למה התורה היא נכנסת פה כפתרון משני, כן? למה נכנסת כפתרון משני? זו שאלה מצוינת. שאלה מצוין. גם שאלת השאלה בצורה הזו, אני חושב שהיא חצי תשובה. לא נוכל כרגע לפתח את התשובה לזה, ויש לזה תשובה. אולי פעם אחרת, בעזרת השם, אולי בשיעור הבא. לא, שיעור הבא כבר לא יהיה לנו בחודש הקרוב, אבל בעזרת השם, בעזרת השם. אני מצטער, אז פשוט צריך לעצור כאן. לפנות את השיעור הבא. תחילה.